ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
המגמה של ההקדמה הזאת, המגמה של הקדמה בכלל בספרי מהר"ל בפרט, זה לא לתת תקציר על הספר, כן, או תמצית הרעיונות המרכזיים שבספר, מה הולך לקרות פה, אלא זה לבנות בנו, בקוראים, לבנות את ההתאמה הנפשית אל מה שזה, התאמה נפשית שהיא זקוקה להם כדי להבין את הספר. כן? לא בכל מצב רוח אפשר להיכנס לספר הזה. צריך לבנות את המצב רוח הנכון, כן? שאיתו אפשר להבין את הספר. אם אדם ניגש בגישה, חושב שזה פה הולך להיות פה איזו גישה פילוסופית, על דעת כן הוא נכנס, זה העמדה הנפשית שהוא ניגש אליה, זה לא ימצא את מה שצריך. זה לא נכון, כן? זה לא פילוסופיה פה. אלא זה ספר מיוחד שמכוון אותנו לאיזשהו מבט, בהקדמה אנחנו כבר מבינים את הכיוון. אחר כך זה הולך ומתפרט במשך כל הספר. והכיוון שההקדמה הזאת מחנכת אותנו, או מובילה אותנו לקראתו, או בונה בנו הקדמה, את מושג הגבורה. מושג הגבורה, אמרנו, זה צמצום ההופעה האלוקית בתוך ההיסטוריה. ההבנה שריבונו של עולם נמצא בכל אתר ואתר, או בכל גילויי חיים שאנחנו פוגשים בהיסטוריה, וחלק אנחנו מבינים, חלק לא, אבל זה ריבונו של עולם מתגבר, כן? גבורת הגבורה, כמו שהגמרא אומרת ביומה, זה שגויים משעבדים בישראל, וגם פה מופיע השם שמיים. מי שחושב ששם שמיים מופיע רק במה שאנחנו חושבים, כן? רק בגילויי חיים כאלה וכאלה וכאלה, שריבונו של עולם גואל אותנו, ולא להבין שגם בגלות זה שם שמיים, ובגאולה הזאת, ובחלק הזה, ובהתפתחות ההיסטורית, עם כל המהלכים שלה, שם לא מופיע כאילו, זה שם שמיים. כן? וזה המאמר של חכם עדיף מנביא. חכם עדיף מנביא בעצם אומר שעדיף להיות חכם, עדיף להיות נביא. כן? בגלל שחכם עדיף מנביא, עדיף להיות נביא. כי החכם מדבר על המעבר, נכון? יש עדיפות לחוכמה, לא פה בספר הזה. בספר הזה, היה נביא לפני שאתה נכנס אליו. היה נביא, אל תהיה חכם. אל תחפש פה חוכמה, פילוסופיה עליונה, דברים נבדלים. תהיה כמו נביא. הנביא מדבר רק על דברים שהוא חי אותם. הוא מביא את הקולות האלוקיים, והוא מתרגם אותם לחיים. הוא לא מדבר על דברים נבדלים. זה לא התפקיד של הנבואה.
איך כאלה מערל על הפוך, כאילו, כן הפילוסופיה מדבר.
לא פילוסופיה. הוא לא מדבר פילוסופיה. הוא מדבר דברים שמובנים לנו בחיים. רק מה? דברים שתלמד אותם יהיה מובנים לך. צריך ללמוד אותם כדי למובנים. וצריך להכיר את השפה ואת ההוויה המיוחדת שהמערל חושף לנו בספריו, כדי להיות מערליסט, כדי להיות נביא שרואה דברים וחי אותם בסגנון הזה. זה 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 המגמה בכל הספרים, בעיקר בספר גבור. להתרגל כך להסתכל על הדברים, לקלוט את הדברים. כן? כוח הנבואה הוא מדמה לעין. כן? עין חובה חוויות. עין רואה והלב חומד. נכון? זה יכול להיות יצר הרע, עין רואה ומופיע שם בלא תטור, נכון? אבל המגמה של הספר הזה, לפגוש אותנו במראה עיניים, בהופעה האלוקית, בהיסטוריה, כדי שהלב יהיה חומד. הלב יהיה חומד, הכוונה היא התחברות פנימית אל הדבר. ולא רק הכרה חיצונית. זה התפקיד של הנביא. ולכן, הוא, מפה מתפתח המהר"ל ואומר, לכן הנביא לא מדבר על עולם הבא. כן? כי עולם הבא, למה? עולם הבא, היא לא ראתה אלוקים זולתך, לפרח אמור חכמים, כל הנביאים לא נתנבו, אלא לימות המשיח. ימות המשיח, זה חיים, עולם הזהים, מתוקנים. כן? אין הבדל, אין בין ימות המשיח לעולם הזה, אלא שיבוד מלכויות בלבד. אתה יודע מה זה ימות המשיח? זה כמו עכשיו, רק בלי שיבוד מלכויות. כל מלכות ומלכות תמצא את מקומה בפיסיפס הזה, ותשמח בדרכה, ולא יהיה שיעבוד מלכויות, מלכות לא תשעבד אחרת, כמובן את ישראל גם כן. זה כל ההבדל בין ימות המשיך לבין העולם הזה. נכון? אז זה אפשר לדבר, זה הנביא יכול לקרב אותנו אל החוויה הזאת. אז כל הנביאים מדברים על ימות המשיח. עולם הבא, שזה עולם של השלמות המוחלטת. עולם הבא במערל, דיברנו, לא חושב דיברנו. כן, עולם הבא במערל, זה לא עולם הנשמות אחרי המוות, אלא זה עולם של ההתגלות, של התיקון הסופי.
זה תיקון הסופי. תחיית המתים כאילו.
תחיית המתים, כן? שזה מציאות חיים פה, אבל שאין פער בין הרוחני לגשמי. כן? שלמות גדולה כזאת. שאנחנו לא יכולים להבין אותה היום, מכיוון שאנחנו, הגוף, נגיד, העולם הזהיות, תופס מקום מרכזי, כן? אצלנו, בחושים, בהכרה, בסגנון החשיבה שלנו, הכל שייך לעולם הזה. קשה לנו להתנתק, לחזור לגן עדן. גן עדן, למשל, זה מציאות עולם הבא. מה היה בגן עדן?
גן עדן.
כן, כן, מה היה שם? אני לא ראית אלוקים זולתך, נכון? כן. שם הולכים ערומים, וזה עבודת השם. איך אפשר לגן? אצלנו זה יצר הרע קוראים לזה. נכון, כי אנחנו מנותקים. החיבור בין הגשמיות לרוחניות כל כך רחוק זה מזה, שבשעה שניפגש עם הגשמיות בלי הכנות, זה יקלקל אותנו. אבל בעולם הבא, זה הולך יחד. לא מבין. וכמה שאני לא מבין, כן? החכם יכול לדבר על זה. כי הוא מבין, אפשר לדבר על זה בסגנון פילוסופי, סגנון חוכמתי, חוכמת השם, חוכמת הנסתר. אבל הנביא לא מדבר על זה. בכוונה הוא לא מדבר על זה. בסדר? זה מה שהוא אומר פה בקטע. יש לו שני הסברים למה אנחנו לא פוגשים בתורה את העולם הבא. זה קשור למידת הגבורה האלוקית. מידת הגבורה האלוקית שהיא מצמצמת את הופעותיה. התורה היא נבואה, והיא מצמצמת. בתורה לא מדובר על עולם הבא. לא שאין עולם הבא. אלא ריבונו של עולם כאילו אומר, אני עזוב את הופעתי בעולם הבא, אל תתכנס לשם. בוא נדבר על הופעתי בעולם הזה. צמצם את הופעתו אל מציאות גשמית. נמוכה, מסובכת, רבת תחכים, רבת מלחמות, רבת תהפוכות של טוב ורע משמשים בערבוביה. שם אני נמצא. על זה תקשיב בתורה, תקשיב, תלמד תורה בסגנון הזה. זה הנבואה. נכון? זה מה שהוא אומר פה בקטע הזה. לפיכך עמים, כל הם לא נתנו אלא למות המשיח, אבל למה הבא אין לו ראתה אלוקים זולתך? והוא עניין זה. כי מאחר שצריך לנבואה ראייה, היא והיא ההידבקות מבחוץ במה שידע מן הנבואה. אני בא אל הדבר שנראה אליי בעין ואני נדבק בו, מכניס אותו פנימה. הדבר שמבחוץ נכנס אליי. אני חווה חוויה חיצונית ואני וואו, אני נמצא אצלי כבר. תסביר לי, לא יודע להסביר, אני שם. זה נבואה, כן? לכן, ביור עניין, כי מאחר שצריך לנבואה ראייה והידבקות מבחוץ במה שידע מן הנבואה, לא היו יכולים להתנבאות רק אלא נבואות המשיח. במה שעניין המשיח הוא עניין עולם הזה. אותו דבר, רק עולם הזה יותר מפותח. נכון? עליון. ואינו נבדל מן האדם לגמרי. שהרי הוא בעולם הזה ימות המשיח. אבל למה הבא שנבדל מן העולם הזה לגמרי? אין בו נבואה. כי עין לא יכולה לראות את זה. השכל יכול להבין, השכל זה כוח אחר. אבל העין לא ראתה אותו. ואין הנביא מתנבא אלא בראייה, כמו שהתבאר. בגלל שהחכם עדיף כל כך מנביא, לכן הנביא לא מדבר על דברים עדיפים כאלה, עליונים, נבדלים. הנבדל זה שייך לחוכמה. הנביא לא יכול. אמנם בתורה כתיב לרמוז על עולם הבא. רמזים יש בעולם הבא. כתיב בארכת הימים לעולם שכולו ארוך. כי אריכות ימים אינו מעניין עולם הבא בלבד. רק שהוא הבטחה לנמצא, שהוא האדם הנמצא בעולם הזה, שיהיה לו אריכות ימים, לא ייפסד. זה כן אפשר לדבר. הרמז של העולם הבא, הכוונה היא, שהשכר על עבודת השם שלך פה בעולם הזה, למען יאריכון ימיך, וארכת ימים, נכון? למען יתאב לך וארכת ימים. זה כתוב. נכון שחזל אמור, ארכת ימים בעולם הבא. זה, כן, זה הרמז. אבל התורה בפירוש היא לא אמרה עולם הבא. וארכת ימים הכוונה היא, תדע לך, מי שמקיים מצוות, מי שמקיים מערכת חיים אלוקית, הוא לא ייפסד. הכוח הגשמי הזה שמחלה כל דבר ודבר, אצלו זה לא יעבוד ככה. ימשיך הרבה זמן. מי שמבין יותר לא מבין שגם ימשיך כבר לעולם הבא. כן? אבל זה לא כתוב מפורש. כי כל מה שרמוז בתורה עולם הבא, זה בסגנון עולם הזה. זה מה שהעולם הבא מביא בכנפיו אל העולם הזה. לא עולם הבא כסוגיה בפני עצמה. מבינים? על ההשלכות של העולם הבא, כן נדרגל. זה נקרא רמז. רמז זה דבר שהוא לא כמו שהוא, אלא זה כמו מציץ מן החרקים. יש איזה הצצות מן העולם הבא אל העולם הזה, מה שהעולם הזה יכול לקבל מן העולם הבא כבר עכשיו, בהבנה שלנו. אבל לא כמו שהוא. זה עין לא ראתה אלוקים זולתך. כי אריכות ימים אינו מעניין עולם הבא בלבד. כשהוא הבטחן, הנמצא שהוא אדם, נמצא בעולם, שיהיה אריכות ימים שלא ייפסד. שאם מת, מיטה טבעית, לא נחשב מיטה שיחזור להיות חי. ואין דבר זה מעניין עולם הבא בעצמו, רק שיבטח שהנמצא בעולם הזה לא ייפסד. אבל שיזכר עולם הבא מצד עצמו, לא מצד הנמצא בעולם הזה, לא ייתכן. פני שהעולם הבא מצד עצמו נבדל מן האדם שהוא בעולם הזה. כמו שהוא נבדל מן האדם, כך נבדל מהשגתו של האדם. ואין חיבור לנביא, לשם, ואיך יתנבא עליו? לשם, אין חיבור לנביא לשם, להופעה הגדולה הזאת, ואיך יתנבא עליו? וזה הפירוש האמיתי, מה שלא נזכרו דברים אלה בתורה ובנביאים. כן, זאת אומרת, זה מקווה שהנביא חי את חייו העצמיים, חי את חייו כמו שהם, וזה לא מדבר על העולם הזה. תכף נראה, כן? הוא לא מדבר על מה שמחוץ עליו.
הוא חי את
החיים שלו. הוא ממלא את כל החיים שלו בתוכן הכי, הכי, הכי עליון שיכול להיות, אבל בתוך החיים.
מושגים שלו.
בתוך המציאות. בתוך המציאות עצמה. הוא חושף את דבר השם שנמצא במציאות, ולא את מה שיהיה בעולמות העליונים. מה ששאף, גם לא מדבר על העולם שאחרי, על עולם הנשמות, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים עולם הבא. כן? שאדם מחיים אותו, הולך לעולם הבא. לנדן, גיהנום וזה, גם על זה הנביאים לא מדברים. נכון? חזל, מלאים, רמזים וזה, אבל זה לא מדברים על זה. לא בגלל שזה לא קיים, אלא בגלל שהנבואה עוסקת בעצם של החיים. פוגשת את החיים בעצמותם. כן? ופה אנחנו מגיעים, אני רגע, נעזוב רגע את הנביא, את החכם, את הנביא ואת ה... עולם הזה ועולם הבא, ופה נגיע לשורה אחת, נקרא בשורה אחת, קצת נרחיב עליה. ואם שאנו נוכל לומר דרך אחר, והוא אמיתי גם כן, מדרכה של תורה, מדרכה של תורה, לבאר המסובב בעצם, שזהו מדרך החוכמה, לא דבר שהוא מסובב במקרה. יש דבר שהוא מסובב בעצם, ויש דבר שהוא מסובב במקרה. זה מושג מהר"לי, כל מי שלומד מהר"ל כמה שורות, פוגש את המושגים בעצם ובמקרה. נכון? וכבר דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, על בעצם המקרה, אנחנו נקרא לחוץ ופנים, נכון? אני קצת אסביר את המושג, סיבה בעצם וסיבה במקרה. המהר"ל מזכיר את המושגים האלה בכל אחת משלוש ההקדמות לספרים החשובים שלו. גם בהקדמה לגבורות, גם בהקדמה לתפארת, גם בהקדמה לנצח, מזכיר המהר"ל את המושג סיבה בעצם וסיבה במקרה. ואם המהר"ל מזכיר את זה שלוש פעמים, סימן שדבר שהוא עצמי למהר"ל. זה לא במקרה, אלא דבר בעצם. כן? הדבר הבעצם של תורת המהר"ל זה המושגים האלה בעצם ובמקרה. והדבר הזה חורז בהרבה הרבה מקומות במערב. אם נבין קצת המושגים האלה, ניכנס קצת לראש הזה, כן? ונבין גם גם פה, בהקשר הזה, איך מידת הגבורה הזאת עוסקת בה בעצם ולא במקרה. ולכן, היא לא מזכירה עולם הבא. כי עולם הבא, זה יתאה אותנו לה במקרה. מה הכוונה בעצם במקרה? המערב אומר, זה הקדמה לתפארת, תפארת בנצח, אחד מהם. אומר את המשל הידוע. מה הסיבה לקיומו של השולחן? הסיבה בעצם ולא הסיבה במקרה. הסיבה לקיומו של השולחן. רואים השולחן הזה עומד? עכשיו הוא יציג, תעודה, נכון? מה הסיבה לקיומו? אתה יכול להגיד שהנגר הוא הסיבה לקיומו.
זה מקרה.
אומר המהר"ל, הנגר הוא הסיבה במקרה לקיומו של הרשות. סיבה. הוא סובב את זה. סיבה הכוונה היא, הוא בתהליך הסיבובים, הוא חוליה חשובה.
הוא לא יכול...
אבל הוא סיבה במקרה. מדוע נקרא סיבה במקרה? מה זה סיבה במקרה? במקרה יצא לו, הנגר זרק הציל באבנים, יצא לו שולחן. פתאום, אתה יודע כמה הוא תכנן את השולחן הזה? כן? עכשיו, מאוד מאוד התייגע על השולחן הזה. למה אתה קורא לסיבה במקרה? לא יפה. דבר ככה, על השולחן. אז הוא אומר, למה? כי הנגר, אם הוא ימות, השולחן ימשיך לחיות. נכון? השולחן, זאת אומרת, זה מראה, זה מדד, שהנגר הוא סיבה במקרה, לא סיבה בעצם. צריך להבין את זה, מה הכוונה? אז מה זה סיבה בעצם? אז מה הסיבה בעצם של השולחן?
צריך
שולחן.
מה הסיבה?
צריך שולחן.
הקרקע, נכון, המהר"ל אומר קרקע. כן? מה הסיבה בעצם, תקשיבו, לילד הזה שנולד עכשיו? ההורים. ההורים, סיבה במקרה. סיבה במקרה. לא נעים, כן? כאילו, אתה מה, ההורים כל חייהם, מגדלים ילדים פה, כולנו עסוקים בגידול ילדים, ברוך השם, כן? הילד הזה קיים, שמע, שהביאני עד הלום, נכון? את הנוסח הידוע בבר מצווה, תודה להוריי שהביאוני עד הלום, הם מגדלים אותי במקרה. אז זה במקרה, לא נעים לדבר. כן? אז המושג במקרה כמובן לא, אסור חס ושלום לפרש אותו, כמו שאנחנו קוראים במקרה, במקרה זה יצא לי. יצא לי, חס ושלום. במקרה זה לא דבר שיצא לי. כן? אלא במקרה ובעצם זה בכלל מושגים אחרים. סיבה בעצם הכוונה היא אם X הוא סיבה ל-Y בעצם פירושו ה-Y הוא כולו רק X רק בפשיטת צורה ולבישת צורה הוא לובש צורה אחרת של ה-X הוא בעצם ה-X אין בו כלום אלא את ה-X אלא מה? שינה צורה זה נקרא שהוא סיבה בעצם שלו ה-X הוא הסיבה בעצם של ה-Y כל שנייה ושנייה הוא מה קיים פה, אתה רואה Y? אתה רואה X בגילוי של Y. זה נקרא סיבה בעצם, נכון? אז אתה יודע מה הסיבה בעצם של הילד? עכשיו הוא חי, אתה רואה את הילד חי? זה לא ההורים שלו. ההורים שלו הם יהיו שותפים נאמנים לבלד הזה שנוצר, זה ממש חשוב, כן? אבל זה במקרה. במקרה הכוונה היא במקרה הכוונה היא, זה לא מה שמקיים אותו עכשיו כל רגע ורגע. מה מקיים אותו עכשיו כל רגע? נקרא לזה החיות הפנימית שלו מקיימת אותו. הנשמה שלו, נקרא לזה ה-DNA שלו. אני קוראים לזה DNA. נכון? ה-DNA שלו, כוח החיים הפנימי, מקיים אותו כל רגע. פול את הכוח הפנימי הזה, תקרא לזה נשמה, תראה שהוא מפסיק לחיות. אז מה זה כל הילד הזה? ידיים, רגליים, עיניים, כל זה? זה... צורה, פשיטת צורה ולבישת צורה של הכוח הנשמתי שבו. מה הוא הילד הזה? מה הסיבה המקיימת אותו? הנשמה שבו נקרא, כן? זה דבר, הנשמה הזאת זה כוח שאנחנו לא רואים אותו. לא יכולים לתאר אותו. אנחנו רק מגלים אותו דרך גילויו, את הנשמה. דרך גילויו, דרך הגובה שלו, החוכמה שלו, הדמיון שלו, השכל, התבונה, האורך, הצבע, השיער, כן? כל מיני גילויים יש לנשמה הזאת. שכולם, כל הגילויים האלה, הם בעצם מסובבים על ידי מה שבעצם זה האדם. מה הוא בעצם האדם? שהוא המסובב את הכל? הכוח הנשמתי שבו. הכוח הנשמתי הזה נקרא חלק אלוקה ממעל. בעצם ריבונו של עולם, דרך ה-DNA שלו. עכשיו, מה מקיים את השולחן? זאת אומרת, הנגר מה עשה בשולחן? הוא עזר... לסיבה, שתכף נגדיר אותה, הוא עזר לסיבה, לזה שהוא לקח עץ ועוד עץ והדביק אותה ביחד, כן? ונוצר פה זה, הוא המקרה, הוא עשה את מה שיקרה, זה קרה, בזכותו זה קרה, זה יצא אל הפועל, אבל מה קרה פה? מה שמקיים אותו כל רגע ורגע, זה נקרא, זה האדמה, תקרא לזה, הכוח המעמיד של כל המציאות בעולם, זה נקרא, היום בשפה המודרנית, קוראים לזה, כוחות המשיכה, הטבעיים, שריבונו של עולם חקק בעולם, ושהוא לא רק חקק אז, כל היום מקיים ריבונו של עולם את המציאות.
אם ריבונו של עולם לרגע יפסיק את כוח המשיכה הזה, הסוכן הזה הופך להיות כזה דבר קטן. כן? כל האטומים שמסתובבים בו בפנים ומקלבים את השולחן, נכון? האטומים האלה הם סוד הקיום שלו. מי מזרים את הזרם הזה, את האנרגיה שמקיימת את העולם? זה כוחות הפיזיקליים שקיימים במציאות. זה הסיבה בעצם לקיומו של השולחן. אלא מה? הכוחות האלה קיימים גם בלי הנגר. רק הוא הוציא אותם מן הכוח אל הפועל. את הכוחות האלה. מה בעצם מגדל את העץ? מה בעצם מגדל את העץ? האם החקלאי? החקלאי לא מגדל את העץ. כן? הגדה, החקלאי, הוא הרכיב שני כוחות שהם עצמיים, הוא יצר את החיבור. לקח אדמה שיש בה, גם לפני שהחקלאי בא לעולם, יש בה אבל כוח עצמי, שנקרא הכוח המגדל, יש בה באדמה. מי יצר את הכוח? הכוח המגדל הזה הוא כוח טבעי, נכון? לא החקלאי יצר אותו, נכון? אם לא היה הכוח הטבעי הזה, שהוא קיים בעצם, במציאות, בעצמיות החיים של האדמה הזאת, אם לא היה הכוח הזה, שהחקלאי הזורע את הזרעים האלה, לא היה קורה כלום. למה לא היה קורה כלום? אבל הוא עשה, הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול, הוא לא סיבה בעצם לגידול של העץ. אם היה סיבה בעצם, אז הפעולה שלו הייתה מגדלת, וזה לא יקרה. אם לא, אלא מה זה העץ הזה? העץ הזה זה כולו הכוח המגדל שנמצא באדמה, בהתרכבות עם הכוח המגדל שנמצא בזרעים האלה, כשהם באים יחד, הם פועלים את פעולתם. והם פועלים את פעולתם כל שנייה בשנייה, העץ הזה גדל מצד כוח המגדל שנמצא באדמה ונמצא בזרעים האלה. זה פושט צורה ולובש צורה. הכוח המגדל הזה שנמצא באדמה, עכשיו הוא מקבל צורה של עץ משמש. למה? כי זרו בו במקרה משמש. במקרה. תוכנית גדולה לגדל פה הרבה עצי משמש, זה ודאי בתוכנית. אבל זה במקרה מבחינת הכוח המגדל. אם היו זורים בכוח הפרסקי, אז הכוח המגדל הזה היה מתגלה דרך צורה אחרת שנקראת הפרסק. נכון? זאת אומרת, מה באמת מגדל את המשמש הזה? הכוח המגדל שנמצא באדמה. החקלאי החליט עכשיו להשתמש בכוח העצמי הזה, איזה צורה לתת לו, איזה לבוש להלביש עליו, כוח משמשי. אז הוא זרק אותה זו. אז הוא נתן את הכוח במקרה הזה. הוא הקריא לפניו, לפני הכוח המגדל הזה העתידי, הוא שם לפניו את העוצמה המשמשית הזאת, שנמצא בזרע הקטנצ'יק הזה, וממילא הצורה שהופיעה בעולם זה משמש. אבל זה במקרה. במקרה לא במובן של במקרה, אלא במקרה במובן שיכול היה להתקבל צורה אחרת. נכון? אבל מה בעצם מגדל את כל העצים בעולם? הכוח המגדל שנמצא באדם. תול אותו, קח אותו, אין עצים בעולם. אין עצים בעולם. לא שום דבר לא חי. נכון? זה היה בעצם.
מה בנוגע לצורך למשל של האנושות שיש שולחן? ואז כל מה שמחיה את השולחן זה בעצם צורך מסוים בשולחן.
זה לא מה שהיא מקיים את השולחן? זה מה שמניע את ה...
יש תרגיל.
זה מה שמניע, הצורך הזה, הוא מניע את הנגרים בעולם ליצור שולחן.
אז זה בעצם מה שמחזיק אותו.
מה?
זה מה שהופך את השולחן
הזה.
אם לא היה צורך,
אז לא היו עושים את הפעולה במקרה של חיבור עץ לעץ. עדיין הכוח העצמי היה קיים. עדיין יש כוח שמעמיד שולחנות בעולם. גם אם אף שולחן בעולם, הכוח הזה כבר קיים. אז את המקרה לא ביססו, לא עשו. גם אם לא זורעים באדמה הזאת, בחלקת האדמה הזאת, מעולם לא זרו באף זרע, ועולם לא יזרו באף זרע, עדיין אני אומר שיש פה סיבה לעצים בעולם. הסיבה בעצם קיימת. כיוון שהסיבה במקרה לא הצטרפה אליה, אז זה לא מופיע בעולם. הסיבה במקרה היא עזרה להופיע את הסיבה בעצם בצורה כזאת או אחרת. מבינים?
יכול להיות כמה סיבות בעצם?
כן, אבל בתנאי שהצורה הזאת שמופיעה במציאות היא בעצם, לא רק ש... הוודאי שהנגר בזכותו יש שולחן, כן? אבל השולחנויות בעולם עומדות לא בזכות נגרים, נכון? את השולחן הזה במקרה הנגר החליט לבנות ככה וככה. אם היה השולחן מחליט לבנות אחרת, אז גם כן השולחן היה קיים. כי לא הוא מקיים אותו.
אם נגר אחר היה בונה את השולחן, גם כן היה קיים. למה? כי לא הנגר הזה עושה את השולחן. למה שמקיים אותו זה כוח אחר. והנגר עוזר להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. הסיבה בעצם זה הבכוח של הבפועל. ומה שעובר, מה שעוזר לעשות את המעבר מהסיבה בעצם להופעה, זה הסיבה במקרה. מבינים? זה ההצטרפות. ההצטרפות שלנו בעולם, בעצם הכל מקורו אלוקי, וכל מה שאנחנו עושים בעולם, אנחנו עוזרים לריבונו של עולם, שהוא הסיבה בעצם, להתגלות במציאות לפי הסדרים שלו. אין לנו יכולת להיות סיבה עצמית. כן? אנחנו לא יכולים להיות סיבה עצמית. אם אין כוח מגדל באדמה הזאת לגדל משמשים, ואני רוצה לגדל משמשים, לא יעזור כלום. למה? אם אני הסיבה, אם אני הסיבה בעצם, אז אני, הרצון שלי, תגיד, זה הסיבה בעצם, אז איך יכול להיות שממני לא תתפשט הצורה של איץ משמש בעולם? אם אני הייתי הסיבה בעצם. אלא אני לא סיבה בעצם. והרבה ענווה צריך להגיד שהסיבה בעצם זה לא אני. אני מתחכה אחרי הכוחות, הסיבות בעצם שקיימות בעולם, ואני מניב אותם, מרים אותם, על ידי סיבות במקרה שלי. אני ממציא אותם לעולם. כן? אני בחשבה מתוכננת, אני ממציא אותם בעולם, וזה נקרא שאני הסיבה במקרה של הדבר.
כל מה שאנחנו ממציאים, בסוף של דבר זה משהו שהוא נמצא, רק אנחנו...
נכון, נכון. תחפש את המקור, מה שנמצא, זה הסיבה בעצם למציאות. בעצם הכל חוזר לשורש האלוקי של הדבר, משום שהוא הנמצא היחיד, כמו שהרמב"ם פותח. הוא הנמצא היחיד. כל שאר הנמצאים לא נמצאים בעצם. הם נמצאים בזכות הסיבה בעצם. מבינים? וההסתכלות הזאת, היא מפתח, זה יסוד האמונה. זה מה שאני אומר עכשיו, זה מה שהריאל אומר, מי שמכיר את ריאל, סוד, שורש האמונה ושורש המרי, הפסקה הזאת, שם שורש האמונה ושורש המרי, זה ההבחנה בין סיבה בעצם סיבה, במקרה בלשון המערב. סגנון, זה סגנון ריאלי, וסגנון מהרלי, זה אותו דבר.
האם השמש?
כן? כן. האם השמש מחממת? לא, השמש היא הסיבה במקרה. האנרגיה האלוקית שהיא מתלבשת בשמש, זו שמחממת. לא השמש מחממת, אבל השמש עושה תפקידה. ססים ושמחים לעשות רצון קונם. כן? זה, לא לייחס לסיבות במקרה שם של סיבות בעצם. זה עבודה זרה. מה? זה כן? הוא נותן את הדוגמה הזאת של האיש ואישה. האיש ואישה שהולידו את הולד, הם לא בעצם הולידו. הם הולידו אותו. נכון? הם יצרו את היצירה הזאת. אבל הם לא סיבה בעצם. ולכן, מה המדד לזה? אם ימותו לא עלינו, ההורים ימותו, הילד ימשיך לחיות. נכון? אם קיומם, אם הם מקיימים אותו, אז איך יכול להיות ש... אם כל הילד זה פשיטת צורה של ההורים, אז כשההורים לא קיימים, אז אין מה שיקיים. על כל רשומה?
אז דבר זה הכוח בעצם, זה ההורים.
לא. הכוח בעצם זה הנשמה שריבונו של עולם מוריד לעולם דרך ההורים. ההורים עוזרים לריבונו של עולם בדרך מקרה להוריד את הכוח הזה שהוא נוצר בעולם דרך המעשה שההורים עושים כדי לקיים את זה. וככה נוצר. אבל זה
לא... דבר עצמו תלוי בהורים.
לא. ההופעה שלו קריאה בהורים. אבל במה שהוא תלוי? תלוי בזה שריבונו של עולם יכניס נשמה לגוף. זה ריבונו של עולם. דרך הפעולה של ההורים, הוא יכול היה לעשות את זה בלי העולם הזה בכלל. יכול לעשות את זה בעדר. ברא עולם שלם, שבעולם הזה, אנחנו, האנשים, משתתפים איתו, בסיבוב שהוא מסובב את העולם, משתתפים בדרכנו רוצה להופיע את העולם. עכשיו, אומר המהר"ל, התורה כולה, מדרכה של תורה, לבאר המסובב בעצם. שזהו מדרך החוכמה, לא דבר שהוא מסובב במקרה. ומה שהתורה מביאה לחיי עולם הבא, אם היה כתוב בתורה שמי שעושה מצוות, השכר שלו זה עולם הבא, אם היה כתוב כזה דבר, נכון? אז מה, כיוון שזה כתוב בתורה, והתורה מדברת על סיבות בעצם, אז הייתי אומר שבעצם כל העולם הבא, מה הסיבה שלו? זה שאנחנו מקיימים פה את התורה. כי התורה מדברת על סיבות בעצם, נכון? ואם זה כתוב בתורה, אז בעצם העולם הבא, אין לו זכות קיום עצמי, נכון? מה בעצם של התורה, של העולם הבא? הבעצם של העולם הבא זה קיום התורה שלנו. קיום התורה שלנו בעולם הזה. הוא זה שהלביש את העולם, ייצר את העולם הבא. נכון? עוד פעם. אומר ככה, יסוד, אומר יסוד. התורה מדברת, התורה מדברת על מציאות עצמיות. לא מדבר על דברים מקריים. כן? למשל, גזרות חכמים זה הופעות מקריות. דהיינו, חכמים ראו שהתורה שהיא עצם החיים לא מתקיימת כמו שצריך, נכון? כך. אז מה הם עשו? את התורה הלבישו בצורה אחרת, על ידי איסור, על ידי מצווה, על ידי מעטפת אחרת. לא שינו את התורה. כן? הם את במקרה שכוח החכמים יצרו אחרת, הוציאו אחרת מן התורה. אבל התורה עצמה שבכתב, מה שכתוב בתורה, זה דברים שהם בעצם. כשהתורה אומר, אם כתוב בתורה X מביא ל-Y, אם היה כתוב, קיום תורה מביא לעולם הבא, פירושו שהסיבה בעצם ל-Y זה ה-X. זה סגנון התורה. התורה לא מדבר על סיבות במקרה, רק סיבות בעצם. זה התורה, התורה זה עצם החיים. הם עצם החיים. כן? כשאדם מקיים מצווה, התורה אומרת מצווה לאכול בשר, מצווה לאכול מצה ביום בליל הסדר, נכון? מצווה. כן? אם אתה תגיד למה אוכלים מצה כדי להגיע לעולם הבא? אז יש פה שתי טעויות. א', אתה מבין שהמצווה היא לא עצם, המצווה היא אמצעי לעולם הבא. היית יכול לטעות ככה, בטעות כזאת. המצווה, אין לך חיים עצמיים. עכשיו שאני מקיים את המצווה, האם עכשיו אני מביא חיים עצמיים למציאות? האם זה סיבה בעצם לקיומו של העולם? כן, אבל אם אתה אומר, תזכיר את העולם הבא, תגיד, לא, העולם הזה זה זמני. זה עצם, זה בעצם מביא לעולם הבא. אין משמעות עצמית למצווה, אלא בתור אמצעי לעולם הבא. אין משמעות עצמית לעולם הזה, אלא כאמצעי לעולם הבא, ככה יתראו לי לטעות. מבינים, הרי שאתה מדבר על סיבות, וזה לא הסיבה בעצם. הסיבה בעצם לקיום המצווה, זה עצם המצווה. המצווה היא מלאת חיים מצד עצמה. אתה עכשיו חי את האלוקות, ככה, בסדר הזה, בדיוק. התורה מדברת מצוות דאורייתא, זה עצם חיים. זה לא אמצעי למשהו אחר. מבינים? ואם היה כתוב עולם הבא, אז היית חושב, או היית אומר שהמצווה אין לה ערך, אלא כל העולם הבא זה הערך, או שאת אומר, העולם הבא אין לו ערך. כל העולם הבא זה תולדה של המצוות שלי בעולם הזה. המצווה זה דבר גדול, מאיפה נולד עולם הבא? העולם הבא הוא לא חי מצד עצמו, אלא הוא חי מצד זה, כמו שאת אומר, העץ לא חי מצד עצמו. העץ מה חי? מכוח גידול שנמצא באדמה. הכוח המגד נמצא באדמה, הוא עצם החיים שלו. כמובן העץ חי, אבל העץ חי זה לא, הוא לא מצוי עצמי. נכון? מה שמחיה אותו כל שנייה ושנייה, זה כוח הגידול שזורם דרך האדמה בביולוגיה של הדבר הזה, ומגדל אותו כל שנייה ושנייה. תול את הכוח הזה, היינו למשל, תחתוך את השורשים שלו, פתאום את העץ הזה יתנוון, מה קרה? מה קרה? הרי העץ הזה הוא חי, הנה מציאות, הוא לא חי, הוא בכלל לא חי, זה נראה לך שהוא חי. הוא צורה, הוא פשיטת צורה של כוח המגדל שבאדמה. תול אותו משם, אין לו חיים, נכון? ואם הייתי אומר, זאת אומרת, השורש, או נגיד האדמה, היא הסיבה בעצם לעץ, נכון? אז העץ הוא לא חי בצד עצמו. אם הייתי אומר, לימוד תורה מביא לעולם הבא, אז הייתי טועה בטעות הזאת והייתי אומר, אז עולם הבא זה כמו העץ, והמצוות זה כמו הכוח המגדל של העץ. מה מגדל את העולם הבא? מה מביא את העולם הבא? המצוות. אז עולם הבא אין לו חיות עצמית. וזה לא נכון. זה לא נכון, זה מה שהוא אומר. זה לא נכון. לפי שעולם הבא נברא מאיתו התברך, כמו שנברא עולם הזה, אתה יכול להגיד שעולם הבא הוא רק איזה מגודל מכוח העולם הזה, מכוח המצוות שלנו. זה לא נכון. מבינים?
אבל למה התורה היא לא רק הופעה? היא לא הופעה.
מה זה הופעה?
היא לא בעצם.
היא בעצם. כמו, תגיד, הכוח המגדל שבאדמה זה הופעה? נכון שזה, הכל המקור הראשון תמיד אלוקי. אבל עכשיו, כל הצמחים בעולם, הכוח, הסיבה בעצם שלהם היא כוח המגדל שנמצא באדם. אתה רואה פה עץ? לא רואה שום עץ. הנה, יש פה עץ כבר. כבר יש פה עץ לפני ששתלת שם שום דבר. למה? מכיוון שבאמת מה שמחיית העץ כבר נמצא כבר, הכל נמצא פה.
אלא מה? צריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. זה הסיבה במקרה, נכון?
כל העולם יש את זה.
מה זה?
לא דווקא בשדה.
נכון, כל העולם מלא כוח הצומח. עץ זה גילוי של כוח הצומח שכבר קיים לפני כן. אוי ובואי, נחשוב שהחקלאי עושה את העץ. החקלאי הוא במקרה. אז אותו, אם באמת, אז זאת אומרת, שיש דבר שהוא סיבה בעצם, אז הדבר שהוא נוצר ממנו, הוא לא חי בצד עצמו. נכון? אז אם הייתי אומר שהעולם, אז העולם הבא לא חי מצד עצמו, זה לא נכון, העולם הבא זה עולם השלמות. העולם הבא זה המציאות היותר שלמה של חיבור חומר ורוח, יחד באיזשהו הרמוניה כזאת של גן עדן שאנחנו לא מבינים אפילו. אבל הוא חי מצד עצמו, לא רק בזכות הסיבה של העולם הזה. ולכן אי אפשר לכתוב בתורה, קיום מצוות יביא לעולם הבא.
גם באדם שלא מקיים מצוות זוכר לעולם הבא.
מה זה?
גם באדם שלא יקיים מצוות כל חייו יזכה לעולם הבא.
לא. לא יודע למה לא. כמו שאם אף חקלאי לא יזרע זרעים באדמה, האדמה לא תגדל כלום. לא יגדל. צריך גם את הסיבה במקרה. הסיבה במקרה היא דרך הופעה. אבל אל תייחס לה חיים עצמיים. זה מה שאני אומר. ודאי שהיא חשובה. בעולם הזה שום דבר לא מופיע דרך סיבות במקרה. צריך את הסיבות במקרה. אין, אף ילד לא ייוולד בלי אבא ואמא. אנחנו לא כמו הנוצרים האלה. כן? שאומרים, יש סיבה בעצם, הסיבה בעצם לא צריכה לעבוד על סיבה במקרה. זה, 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 זה שטות, נגיד כזה דבר. בעולם הזה הכל עובר דרכנו, זה כל העולם הזה. נכון שריבונו שלם יכול היה לעשות את זה, אבל בעולם הזה הוא לא עושה כזה דבר. וכיוון שאנחנו מדברים על העולם הזה, אז אנחנו חייבים סיבות במקרה. חייבים סיבות במקרה. אבל לא לייחס להם את מקור החיים. זה יוצר בלבולים בכל תפיסות העולם. כן? עובדים לשמש ולירח, כי שוכחים שהשמש, חושבים שהשמש מחממת. ריבונו של עולם מחמם דרך השמש. שכחנו את זה. שכחנו את הסיבה בעצם שלה. הכוח המחמם שקיים בעולם, הוא היה לפני שהיה שמש. אחרי שריבונו של עולם החליט לברוא כוח מחמם בעולם, הוא החליט לברוא כלי שדרכו הכוח המחמם הזה יתגלה, וזה קוראים לו שמש. מבינים?
זה בעצם הגבורה.
או, מה זה גבורה? הגבורה להבין שאנחנו מדברים על הסיבות העצמיות של הדבר. לא מדברים דברים שמעבר. זה, זה, זה יסוד הגבורה. אתה מדבר, נביא מדבר על עצם החיים, הוא לא מדבר על משהו שמחוץ לחיים. מצוות, אתה רוצה לדבר על מצוות, תדבר על עצם המצוות. אם תעשה אותה, תכתוב עולם הבא, תעבד את המשמעות העצמית של המצווה. אתה לא תדבר על הדבר בעצמו. נכון שיש עולם הבא, עולם עליון, אינסופי וזה, וזה דבר מעבר. אתה רוצה לדבר על המשמעות העולם הזה של העולם הבא, שזה קוראים לזה מצווה, שזה הקיום בעצם של העולם הזה. בעולם הזה, לא מחפשים עולם הבא בעולם הזה. בעולם הזה מקיימים מצוות. אז מה אני צריך להגיד לך? קיים מצוות! לא אגיד לך עולם הבא. כי אז אתה תתבלבל. מתוך ההשכלה הגבורתית הזאת, של הצמצום אל עצמו של דבר, ולא אל מה שמחוץ עלו, לכן לא מזכירים עולם הבא. מבינים? אנחנו לא נמצאים, הסתר הזה לא עוסק בכבוד אלוקים מסתר דבר. הוא עוסק בכבוד מלאכים חקור דבר. יש כבוד אלוקים מסתר דבר, שזה הדבר הנסתר שאנחנו לא יכולים לחיות אותו. זה הדבר שמעבר. זה עולם הבא. שהוא מעבר. הוא חי, הוא קיים, הוא יותר קיים מאשר העולם הזה. הוא קיים מאוד. אבל זה תעלול לבלבל בין המושגים. מבינים? זה דבר עמוק. כן? אבל בגלל שאנחנו רוצים לדבר לא על הדבר הנבדל, אלא דבר שהוא עצם החיים. עצם. תפוס את החיים כמו שיש. כן? כשאתה תלמד עכשיו מציאת מצרים, אתה תשאל את השאלה הנכונה. מה השאלה הנכונה של מציאת מצרים? מה עצם ההופעה האלוקית פה? לא מה במקרה קרה מזה. תגיד, אתה יודע, איך ירדו, מה הסיבה ליציאת מצרים? מה הסיבה לירידה למצרים? נכון? הסיבה במקרה זה מכירת האחים את יוסף. ככה זה יצא, נכון? ככה זה יצא.
היה להיות משהו אחר.
מה?
יכול היה להיות משהו אחר.
מה יכול להיות?
אומר, זה לא באיזה מקרה.
הסיבה בעצם של הירידה למצרים, נלמד מהר"ל, גבורות השם, נבין שהסיבה לעצם לא כדי, זה תוכנית אלוקית ראשיתית, מימי אברהם אבינו כבר הייתה תוכנית הזאת. במקרה זה יצא לפועל על ידי מכירת יוסף את האחים. זה סיבה במקרה. ומי שמייחס לסיבה הזאת, את הסיבה בעצם של הירידה למצרים, הוא לא יכול להיות נביא. הוא לא יכול ללמוד גבורות השם. כי אז הוא מתבלבל, הוא אומר, בעצם האחים לא היו מוכרים את יוסף, אם היו עושים תשובה לפני המכירה, אז לא הייתה כל הירידה למצרים, וכל זה, לא נכון, זה כפירה להגיד כזה דבר. מכיוון שהסיבה בעצם של הירידה למצרים היא דבר השם. זה לא תקלה שהאדם יצר. חפש את הסיבה בעצם. בתוך החיים אבל, בתוך החיים, לא הסיבה בעצם השמיים. בתוך המציאות, עכשיו תנסה לבאר מה ריבונו של עולם אמר בירידה למצרים. תלמד את הספר הזה עכשיו.
זה נכון גם לגבי התכלית של קבלת התורה?
מה?
זה נכון גם לגבי התכלית של קבלת התורה, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותם למצרים כדי אחר כך לקבל התורה?
מי אמר שכדי לקבל תורה?
שיצאת
מצרים, הוא שנה לקבלת. מתי בעצם לא יכולים לקבל תורה בלי יוצאת? בלי ירידה למצרים.
יש את ההסברים שהם התארו וזה, ומהם תתארי
תורה. צריך להבין, זה לא סיבה. לא להתבלבל. יש ערך עצמי לירידה למצרים. יש ערך עצמי ליציאה ממצרים. יש ערך עצמי למתן תורה. יש ערך עצמי לנידודים שלנו במדבר. יש ערך עצמי לכניסה לארץ ישראל בדיוק בתהליך הזה. זה לא תקלות. ההופעה האלוקית היא מתוכננת, מכוונת. למד את זה, חקור דבר, תחקור את זה. זה בבחינת חקור דבר. אני אלמד אותך איך לחקור את הדבר הזה, אומר המהר"ל. אבל תבין למה אתה הולך עכשיו. אתה הולך לעבודת מחקר מקיפה על ההיסטוריה של עם ישראל. מי אברהם אבינו? לבוא אותך לפסוקים, ואני אלמד אותך, על פי חז"ל כמובן, כן, עם חז"ל יד ביד, איך לקרוא היסטוריה. מה עצמו של דבר? אל תיתן לי סיבות במקרה. אל תדבר, אנחנו לא מדברים סיבות במקרה. זה לא עצם הדבר, זה לא עצם החיים. מבין? כשאתה מדבר על, החכם מדבר, הוא לא מדבר על עצם החיים. הוא מדבר על שאיפות, גבוהות, ותנו. כמו שנביא לעומת חכם, כמו שעולם, עולם, עולם הזה לעומת עולם הבא. עולם הזה זה עצם. חפש בתוך עצמו של עולם הזה את ריבונו של עולם, לא בעולם הבא. הסוגיות של נביא וחכם, הסוגיות של עולם הזה עולם הבא, מכניסות אותנו להבנה לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו מכניס את זה פה בארץ. כל הסוגיה של ההקדמה הזאת זה גבורה. גבורה זה צמצום דווקא בעולם הזה. מבינים? זה ללמוד, זה הסיבה בעצם לעומת הסיבה במקרה. מבינים? לחפש את הסיבה בעצם של ההופעות בעולם הזה. לא, אל תתן לי, לא, אל תלמד שטחי. יציאת מצרים וככה, זה כמו גננת לימדה אותה. כן? זה יפה מאוד, רמת גננת, רמת גן זה טוב. כן? אנחנו לא ברמת גרב. כן? אנחנו בירושלים. כן? ירושלים זה ראייה שלמה, לא ברמה של גן, אלא בראייה שלמה. בראייה שלמה, מהר"ל פותח לנו את העיניים, פרק פרק, בשיטתיות מופלאה, מופלאה, בפריסת ההיסטוריה של עם ישראל, יסביר לנו איך בעצם החיים, העולם הזה עם, מתגלה דבר השם. וזה לא שהוא נכנס פה בהקדמה. מתוך כך הוא נכנס פה, אני לא אקרא פה את הכל, תקבור אחר כך אתם, מתוך כך הוא נכנס פה לסוגיה נוספת בסוף ההקדמה שלו, בחלק השני של ההקדמה, שאני לא אכנס אליה עכשיו כמובן, זה מה שהוא מביא בפרק ב' לחגיגה. מה זה קשור לפה? אנחנו נלמד את זה. פרק ב' לחגיגה, אין דורשים בעריות לשלושה, ולא במעשה בראשית לשניים, ולא במרכבה ליחיד. חז"ל בחגיגה. ההבנה הפשוטה היא, מעשה מרכבה, דברים פנימיים כל כך הזה, אין דורשים אותה אפילו ליחיד. הרב לא ילמד אפילו תלמיד יחיד. אלא מה? דבר פנימי, הסתר דבר. לא יכול ללמד. מה? הרב צריך ללמוד את הדבר הזה, שילמד אותה עם עצמו. למה? מכיוון שזה סודות כל כך פנימיים, נכון? אז סודות מדינה לא מפרסמים ברדיו, נכון? זה לא דבר שיש נחלת הכלל. דבר פנימי. אל תדבר עם אף אחד על זה, זה סוד. מעשה בראשית זה קצת יותר פתוח.
כן, זה כבר איך ריבונו שלם הופיע במציאות, אז אתה יכול לשחרר קצת את הסוד. מותר לך ללמד תלמיד, אחד, בזהירות. עריות, מה, איך מלמדים אותם? אין דורשים עריות, שלושה לא, שניים כן, שלושה לא. הבנתם את זה?
לא.
זה יש מהר"ל. המהר"ל הסביר לנו, נותן את הכיוון, ואיך זה קשור לגבורה. המהר"ל הסביר לנו שכל דבר בתורה ניגשים אליו עם, מה שהתחלנו בהתחלה, עם עמדה נפשית הנכונה לאותו דבר. מעשה מרכבה, ניגשים אליה באופן זה. יש דבר שלומדים בחברותה, ויש דבר שלא לומדים בחברותה. צורת הלימוד מתאימה לתוכן הלימודי. גמרא לומדים בחברותה, גמרא זה שקלא וטריא בין אביי לרבא, אז גם אתה תעשה שקלא וטריא בחברותה שלך. מעשה מרכבה זה לא שקלא וטריא, זה כניסה בעצם לעולמות העליונים. אם אתה תדבר עם זה עם מישהו, אז כבר תוריד את זה. לא כך צורת הלימוד של דבר שהוא לא שייך להופעה של העולם. לא שייך להופעה, הוא שייך לה בטרם כל יציר נברא. נכון? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אז כשהוא היה בטרם כל יציר נברא, היה לו מי לדבר? כי יכול, לריבונו שלא היה לו מי לדבר, אז גם אתה אל תדבר. אתה לומד את זה, תלמד את זה בסדר הראוי לאותו דבר. מעשה בראשית זה כבר כשריבונו שלא מדבר. מתחיל לדבר עם הבריאה. נכון? הוא מופיע את עצמו. אז אתה רוצה, הרב רוצה לדבר על זה, תופיע את עצמך. דבר עם מישהו. דבר עם אחד. אני לך. כך לומדים מעשה בראשית. עריות לומדים משניים. כי עריות זה כבר שייך אחרי בריאת. למה זה עריות? עריות זה הסדר הנכון להשתלשלות העולם. נכון? כך הולדות נולדים בעולם. בסדר הזה, לא בסדר הזה. זה בעצם שייך למה שאנחנו עוסקים בו עכשיו. אלה תולדות שמיים וארץ. נכון? עד ויחולו, הסתר דבר. מי ויחולו תולדות שמיים וארץ זה עריות? העריות של העולם. איך העולם הזה התפתח מדור לדור? איך הוליד דור את דור? זה עריות. עריות, יש עוד משמעות למילה, אני מקצר את מה שאומר המהר"ל. עריות פירושו חיבור. כן? התערות זה בזה. ויש, כן, אנחנו רואים בחתונה, כן? עזרת השם כל אחד בזמנו, מה אנחנו רואים בחתונה? מה? שציוונו על העריות. ציוונו על העריות? אסר לנו את העריות. ציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות. ארוסות, לכאורה, זה מתארסים זה חיבור, אסור. עריות, שזה לכאורה ריחוק, ציוונו על העריות, אסר את העריות, וציוונו להתארס. לא, ציוונו על העריות, זה חיבור. ריבונו של עולם ציווה אותנו בפעולה חיובית, להתחבר קצוות אלה עם אלה, רק בסדר שאני קבעתי. להתערות זה בזה, זה מצווה. זה להתחתן. למה אומרים את זה בזמן החתונה? עכשיו יש פה עריות. בחתונה, הראיות הכוונה מתארים זה בזה, בסדר הראוי לזה, הוא מצווה אותנו ככה, לא כך, אלא כך. כך שתי קצוות, קוראים לזה איש ואישה, ותחבר ביניהם. זה סוד כל העולם. סוד כל העולם לחבר את המציאויות לאיזשהו אחדות. נכון? איך מלמדים את זה? בשניים. שני תלמידים יושבים עם הרב. שניים האלה הם שני סוגים שונים. בא הרב ומחבר ביניהם. כך זה הרעיון. וזה סדר העולם אחרי בריאתו. יש מעשה מרכבה טרום בניין העולם, מעשה בראשית זה המעבר אל העולם, והרעיון זה סוד קיומו של העולם. החיבורים של הדברים השונים, של שמש וירח, של אור וחושך, הזיווגים, מה ריבונו שלנו עושה מאז בריאת העולם? מזווק זיווגים. הוא עוסק בהרעיון, בהתערויות זה לזה. אבל בסדר האלוקי, אוי ובוי אם תיקח את הכוח המחבר הזה ותחבר דברים שאסור לחבר אותם זה עם זה. זה כבר שייך לחקור דבר. תחקור איך מחברים דברים. איך מחברים את תרבות אדום בעם ישראל, שיש ביניהם איזה מלחמה,
איך החיבור האלוקי ביניהם? למה דווקא אדום באה לפה? מה היא, איזה כוחות היא מוציאה מהחיים כשהיא נלחמת עם עם ישראל? זה דברים מנוגדים, זה איך אפשר? אדום זה דבר השם? כן, כן, כן. אדום זה דבר השם. ויוון זה דבר השם. ומלחמות זה דבר השם. חקור דבר. לחקור את זה. טוב, הזמן כבר צריך עכשיו לרוץ.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.